שלום לכולם, שמחים שבחרתם להצטרף אלינו לעוד פרק של פנס הרחוב, פודקאסט ששם זרקור על סוגיות ומושגים בעירוניות מתקדמת. אני עודד שטיינברגר מחברת יפה נוף, התאגיד העירוני של עיריית חיפה. היום נארח בבירת הצפון את פרופסור קארל מרטנס, מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. פרופסור מרטנס הוא מהחוקרים המובילים בתכנון תחבורה, מדיניות חנייה והתניידות עירונית. פרופסור מרטנס עומד בראש המעבדה לצדק בתחבורה, ובעל שם עולמי בחקר התחום. אוקיי פרופסור, רגע לפני שנצלול ונבין מה זה אומר צדק תחבורתי, אשמח לשאול איך התגלגלת, תרתי משמע, לתחום, ומה משך אותך ומה הייתה הדרך שלך.
שלום, כיף להיות פה, אשמח לספר קצת. אני כבר בגיל 16 ידעתי שאני רציתי ללמוד תכנון ערים, בהולנד זה, אני בהולנד במקור, בהולנד זה נחשב גם הבירה של תכנון ערים בעולם, באמת ארץ מתוכנן יחסית טוב, וזה היה תואר ראשון ושני בהולנד, אז למדתי 4-5 שנים בתכנון ערים, אחר כך עשיתי דוקטורט על תחבורה ותכנון ערים, אבל עדיין הגדרתי את עצמי כמו מתכנן ערים, ואז ב-2000 הגעתי לארץ, לתקופה הראשונה שלי פה, ומשום מה אנשים החליטו שאני מומחה תחבורה. לא יודע למה, בגלל הדוקטורט שלי כנראה, והיה טוב להגיע...
אולי בגלל הקריזמה.
יכול להיות. ואולי בגלל שהלב שלי תמיד היה קצת בתחבורה. תמיד אפילו לי הרבה דברים בתחבורה, ופחות בתכנורים. ואז ככה, הגדירו אותי ככה, אז הפכתי להיות... מומחה בתחבורה, בעצם הגעתי לדבר שאני אהבתי כבר שהייתי צעיר, אבל בעצם לא דיברו בלימודים שלי על תחבורה כמעט ולא, למרות שתחבורה כל כך חשוב לתפקוד של העיר, תפקוד של אזורים, ואני חושב שגם ישראל פתח את העיניים שלי לראות שיש הבדלים גדולים מאוד בין אוכלוסיות, שבהולנד הכל כזה מתחת השטיח, יש מערכת... תמיכה בכל התחומים יותר טובה, יותר חזקה מפה, גם פה זה קיים, אבל הוא יותר חלש, אז ההבדלים בהכנסה, בפרנסה הם הרבה יותר גדולים, ואתה רואה את ההבדלים מאוד בולט מול העיניים. לא היה פה אופניים, אז הפתרון הזול ביותר להגיע במקום למקום לא היה קיים, אז ייצר גם באופן אישי, לי בעיה להגיע, והתחלתי לחשוב על צדק בתחבורה.
נהדר, אז נשמח להבין מה זה אומר צדק בתחבורה, ומה באמת הקשר בין צדק ושוויון הזדמנויות לתחבורה.
אז בשבילי אני בא ממדינת רווחה. ישראל היה פעם, ועדיין אני חושב די מדינת רווחה. שבעצם תחומים כמו דיור, בריאות, חינוך, הם מבוססים על עקרונות של צדק. דיור אולי פחות בארץ, אבל בריאות וחינוך ברור מאוד, חינם לכולם, בגדול נגיש לכולם, לא משנה מה הסטטוס שלך, אתה מקבל חינוך, אתה מקבל טיפול, לא הכל מושלם, אבל העקרונות שם. ויש איזו תחום מאוד חשוב של ממשלות, תחבורה משקיע בזה מיליארדים כל שנה בתחבורה, ואז אתה שואל מה העקרונות, העקרונות של צדק שם. האם איזה עקרונות, אתה חופר ואתה חופר, אתה לא מוצא אותם. אין כל כך עקרונות של צדק, ואם כן, כבר איזה עקרונות זה עקרונות של ביקוש. איפה יש ביקוש, נותנים היצע. ואיפה אין ביקוש, לא נותנים היצע. וזה לא נראה לי נכון. זה בעצם עקרון של השוק. מי שיכול לשלם, מקבל. מי שלא יכול לשלם, לא מקבל. הכל בסדר, הדברים לא חשובים, אבל משהו חשוב כמו תחבורה, לא נראה לי נכון. אז התחלתי לחקור את זה, ולחשוב על זה יותר לעומק. קראתי הרבה על פילוסופיה, והגעתי למסקנה מאוד פשוטה, מערכת תחבורה, אנחנו כולם תלויים בו. אף אחד לא יכול להגיע לשום מקום בלי שיש רחוב, כביש, אוטובוס, שביל אופניים, מדרכה, כולנו תלויים בתשתית הזה. וצדק זה אומר שכולנו יכולים להגיע באיזשהו זמן סביר, כסף סביר, מעמד סבירה סביר. זה צדק, לדאוג שכל אחד באמת יכול להגיע יחסית בקלות.
תודה פרופסור. אז אלו כלים בעצם נכון ליישם בתכנון תחבורה כדי באמת להגיע למצב של צדק.
אז בוא נגדיר קודם כל קצת, אז מה חוסר צדק עכשיו? כאילו אני חושב המצב ככה, למרות שכולם מתלוננים בעיקר על הפקקים, ובאמת הפקקים הגיעו לרמות אבסורדיות, בעיקר באזור המרכז, בארץ, אבל עדיין אנשים יושבים ברכב בגלל שזה הדרך הכי מהירה להגיע מא' לב', למרות הפקקים. אז אם אני שואל מי יכול להגיע ביחסית קלי קלות ליעדים שלהם, זה אנשים עם רכב, ברוב המקרים, בשעות העומס. מי שאין לו רכב בעצם יש לו את האתגרים, אז אם הוא גם על מרכז העיר אולי יכול ללכת ברגל, או יש לו תחבורה ציבורית ברמה גבוה, אבל ברגע שאתה גר קצת יותר רחוק מהמרכז העיר, אפילו בשולי העיר, ובטוח אם אתה גר בפרברים או יישובים יותר קטנים, מאוד מאוד קשה להגיע אם אין לך רכב, ובעצם להם חסר שירות ברמה גבוה, חסר מה שאני קורא לזה שירות מספקת, ואז חסר להם באמת נגישות להזדמנויות. אז בכלל שקשה להגיע, אז הם מבטרים בדברים. ספרות מראה, לא כל כך בארץ, אבל במקומות אחרות בעולם, שחוסר תחבורה מביא אנשים לוותר על עבודה. פשוט אי אפשר להגיע לעבודה. אז הם לא כבר פונים לחברות לבדוק עם איזה עבודה, כי הם יודעים שאפילו הם מקבלים אותם, אי אפשר להגיע. בזמן סביר. אנשים לא מגיעים לרופא, אז דוחפים ודוחפים את הטיפול שלהם עד שכבר אי אפשר, ועד שכבר הטיפול יקר. אז בעצם אנחנו חוסכים על תחבורה ציבורית, אבל משלמים במערכת בריאות, הטיפול יותר יקר. אנשים כבר לא רואים את המשפחה שלהם, קשה להגיע, כשבא בארץ בכלל זה כמובן בעיה, אם אין לך רכב להגיע לנכדים, לילדים או לסבא וסבתא. אז אנשים גם יותר בודדים, וזה משפיע לבריאות שלהם, ומגלגלים בעצם למצב יותר גרוע. אז תחבורה, המערכת שמספק שירות לכולם, דורג שבעצם כולם יוכלים לקבל עבודה, כולם מגיעים לחנות, לשירותי בריאות, כולם מקבלים חינוך. בלי זה אי אפשר לתפקד. ובעצם אנחנו צריכים למפות, למי קשה להגיע להזדמנויות, ומי קל. ומי שחסר, שם צריך לשפר את השירות.
ואם אנחנו באמת מדברים על מיפוי, אתה מזהה איזשהו קשר בנושא של צדק תחבורתי בין פריפריה למרכז? זאת אומרת, מה הנקודה לדעתך ההבחנה הממשלתית או מדיניות של ערים בנושא הזה של הבחנה בין אוכלוסיות?
זה שאלה טובה מאוד. הרבה פעמים צדק ותחבורה, השיח הציבורי בארץ הוא על פריפריה מול מרכז, וצריך להבדיל בין שני מרכיבים של חוסר נגישות. אז נגישות זה היכול שלך להגיע ליעדים. זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות המשפחה שלך, החברים שלך, בריאות, חינוך, חנויות וכולי. אז יש שני מרכיבים שמשפיעים על זה. אחד, איפה הם נמצאים, כל ההזדמנויות האלה? זה בעצם שימשי קרקע. זה המתכנן ערים משפיע על זה. וגם השוק כמובן. והחלק השני זה התחבורה. המערכת התחבורה. כמה מהר אתה יכול להסתובב במרחב. אז אם יש לך רכב ואתה גר בפריפריה, אתה בעצם יכול להסתובב די מהר ממקום למקום. הבעיה שחסר יעדים בפריפריה, לא שקשה להסתובב אם יש לך רכב שם. אז בעצם אני רוצה לשפר את המצב לאלה שיש להם רכב בפריפריה, צריך בעצם להוסיף שם הזדמנויות, אולי לפנות אוניברסיטה שם, שמושך כמה דברים מסביב, אולי להשקיע בחברות קטנות שם, שיכולים לגדול לחברות גדולות, לא להביא לשם חברה גדולה שלא עובד, פשוט להשקיע באנשים עם יזמות שם, וככה לגדול את הכלכלה. תחבורה לא פותרת את הבעיה למרכז, כי במחסר שם זה הזדמנויות. אלה שאין להם תחבורה ציבורית, לא משנה אם גרים במרכז, אין להם רכב פרטי, אני מתכוון, לא משנה אם גרים במרכז או בפריפריה של ארץ ישראל, לשניהם יש בעיות. בפריפריה עוד יותר מבמרכז, אבל שניהם מאוד קשה להגיע להזדמנויות. אז למרות שאתה גר באזור תל אביב, אם אין לך רכב, מאוד קשה להגיע להרבה הזדמנויות שיצאו מהעיר, שמוקמים על יד הכביש הגדולים, ואתה צריך ללכת כבר 10 דקות מהתחנה ליד שלך כדי להגיע, וזה לא כולל את ההמתנה וכו' וכו'.
אני בכל זאת מתעכב איתך מעט על הסיפור הזה, כי אני חושב שאולי בחיפה, באמת כבירת המטרופולין, אנחנו שמים לב לזה, שהרבה פעמים מדברים על זה שהתחבורה הבין-עירונית גורמת לזה, אנחנו רואים את זה המון גם במרכז, יש ערי רפאים, יוממות. וברגע שיש תחבורה ציבורית, הרבה פעמים אנשים מעדיפים, אני מסכים שזה לא רק תחבורה ציבורית, גם מערכת כבישים, מעדיפים לא לגור בלב העיר עם העומס והרעש והזיהום, ולגור במקומות אחרים, אבל בפועל זה מחליש את כל האזור כולו, כלומר, אולי דווקא פיתוח של אזורי תעסוקה, ולא רק תעסוקה, מסחר ופנאי ותיירות, במקומות שונים, ללא קישור תחבורתי, אולי הוא לב הפתרון.
זה שאלה מאוד מורכבת, כי אפשר להסתכל על תל אביב ולהגיד, למרות שיש תחבורה נהדרת בתוך תל אביב, העיר תוססת מאוד, וכולם רוצים להיות שם, למרות שהוא מקושר טוב לכל הארץ יחסית, למרות עם הפקקים קשה להגיע, אבל בתחבורה ציבורית, הרכבות, עוד מעט יהיה גם נת"צים על הכבישים, מי יודע כמה קל להגיע בעתיד. אני חושב, האתגר של ערים, שלא המחקר של ישראל, ירושלים גם, באר שבע, חיפה, זה באמת גם לחזק את התחבורה בתוך העיר. ואם אתה רוצה, כשהעיר מתפקד יותר טוב, זה בכל זאת תחבורה ציבורית, שבעצם משפר את האיכות חיים בשני מורכבים. אחד, אתה מוריד את המספר רכבים בתוך העיר שלך, שזה פשוט משביע על איכות חיים מהר מאוד. ובעצם לכלל האוכלוסייה אתה מאפשר להגיע יותר בקלות. אז עיר כמו חיפה, שיש הרבה אנשים שאין להם רכב, וגם ארץ ישראל עם הרבה צעירים שלא קונים מיד רכב שמסיימים בית ספר תיכון, אז מאוד חשוב שיש מערכת תחבורה ציבורית שמתפקדת טוב, וזה גם משאיר אותם בתוך העיר, אני חושב. אז יש פה איזשהו איזון מאוד מורכב, ברגע שאתה מבזר הרבה הזדמנויות, אז אולי עוד יותר קל להגיע באדלית במקום בחיפה. אז האיזון הוא מורכב. אם אתה מדבר על צדק בתחבורה, העיקר זה לחשוב על אוכלוסיות, ופחות על מקומות. ואם אתה ממפה את האוכלוסיות, אתה מבין שאוכלוסייה שמקבלת שירות מאוד גבוה היום, זה אנשים עם רכב, למרות הפקקים ולמרות התלונות, ולמרות שמחפשים בחנייה, הם גם מסובסדות מאוד, ואלה שאין להם רכב, הרבה יותר קשה להגיע. ברגע שאנחנו מתחילים להשקיע במערכת תחבורה ציבורית ברמה מאוד גבוהה, זה גם טוב לעיר, זה גם טוב לאוכלוסיות האלה, וגם אלה עם רכב, יש חלק שעובר לתחבורה ציבורית.
פרופסור, אני אשמח שתסביר, תרחיב טיפה, האם אתה מזהה איזה סוג של אוכלוסיות שנפגעות מהדבר הזה באופן ספציפי?
כן, אני מדבר על אנשים בלי רכב על זה, אבל זה קצת גס מדי. א', יש הרבה אנשים בלי רכב, סוגים מסוימים. א', יש לנו בני נוח, שפעם מגיל 5-6 אנשים כבר הסתובבו, ילדים כבר הסתובבו חופשיים, ומה זה, שיש יותר רכבים ברחוב, זה כבר יותר קשה, אבל בטוח שהיום, בגיל 11-12, באמת ילד יכול להסתובב חופשי, בלי דאגות, אבל אם אין תחבורה ציבורית, קשה לו לצאת מהשכונה, קשה להגיע לצוף הים, קשה להגיע לבית ספר, אז א', זה קבוצה שאני חושב מאוד חשוב, שגם להם יש אפשרות להגיע, גם להם מגיע עצמאות, וגם כדאי מאוד לגדל אותה, שיש תחבורה ציבורית שתן מענה, הוא בכלל לא גרוע, ושכיף לנסוע בו, ואפשר להיפגש עם חברים בתור אוטובוס, וכו'. אז זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה אנשים מבוגרים יותר. אז מחקרים מראים היום שבן אדם לממוצע חי עוד 5-7 שנים, אחרי שהוא מאבד את היכולת לנהוג. ואז גם יש עדיין שנים שאתה צריך להגיע לנכדים, לילדים, למרפאת שיניים וכו'. אז גם להם מאוד חשוב שיש מענה. כשאתה מפסיק לנהוג, זה תהליך ארוך. להפסיק לנהוג זה הקיצון. לפני זה אתה לא נוהג בכבישים שאתה לא מכיר, אתה לא נוהג בלילה, אתה לא נוהג בכביש המהיר. אז לאט לאט בעצם העולם שלך מצמצם. אם אין מענה אחרת, חוץ מרכב, גם להם מאוד קשה. חוץ מזה, יש הרבה משפחות עם רכב אחד, אבל יותר מבוגרים. אז זה אומר, רק אחד לא עושה, השני צריך להסתדר. מאוד קשה לתחזק משפחה היום עם עבודה אחת, אז השני צריך גם להגיע לעבודה, ואחר כך לעסוק את הילדים. גם להם כדאי לדאוג לפרנסה. ואז יש בעצם לפתרון תחבורתי. ואז יש אנשים שכן יש להם רכב, ויש שני קבוצות אפשר להגיד. אחד, שקונים רכב כי אין ברירה, למרות שזה יקר, ומוצאים על זה הרבה כסף. זה יכול להיות הרכב השני, שעדיפו שלא צריך לקנות, או הרכב הראשון שעדיפו לא לקנות כי זה מאוד יקר, אבל פשוט אין ברירה, כי אין מענה אחרת. אז זה נקרא באנגלית forced car ownership, אז בעצם המצב מסביבך, חוסר פתרון אחרת, חוסר תחבורה ציבורית, חוסר שבילי אופניים, מכריח אותך בעצם לקנות רכב ולהשתמש בו. אבל יש גם קבוצה שבעצם יכול להרשות לעצמם רכב, ונוהג, והחוקר הממוצע בתחבורה אומר, זה העדיפות שלו, ואני אומר, זה לא ברור מאליו, שאתה מסתמש, זה לא אומר שזה העדיפות שלך. לפעמים פשוט, זה הדרך הכי קלה, ונוכל להגיע, אבל אתה לא אוהב לנהוג, אתה סובל בנהיגה, אתה מפחד קצת, לא נעים לך, אתה לא אוהב לחפש חניה, אולי אתה מעדיף משהו אחר. על פי מה אנחנו רואים שאנשים עושים, אתה לא יודע אם באמת זה העדיפות, או זה העדיפות שבעצם שהסביבה שלך דוחף אליך. אז יש פה מגוון של אוכלוסיות, שאו בכלל הם להם מענה, אם אין מערכת תחבורה ציבורית טובה, או שעדיפו את התחבורה הציבורית, אם היה להם מענה יותר טוב. אז אני חושב שיש פה מגוון של אוכלוסיות שנפגעות, זה לא רק אנשים עניים או מסכנים, זה מגוון, זה גם אנשים במעמד ביניים, ואני חושב תחבורה ציבורית יעזור לכולם.
אוקיי, אז אני אשמח לשמוע איך לדעתך משפיע חוסר צדק שאתה מדבר עליו על כלל הציבור. זאת אומרת, האם יש פגיעה נקודתית שאתה מזהה בהסתכלות על כלל האוכלוסייה, והאם יש לזה השלכות על המשק בכולו?
אני חושב שיש השלכות ישירות. יש הרבה עובדות פשוטות שלא משלמים הרבה, ובעצם היכולת להגיע לעבודות האלה בקלי קלות משפיע על אנשים בעצם לקבל את העבודות האלה. אני מכיר זה פחות באז, אבל בהולנד, השדה תעופה הגדולה באמסטרדם, קשה להם מאוד למצוא כוח אדם שבעצם מעביר את המזוודות למטוס, ששומר על הביטחון שם, שעובד בכל החנויות שם, שמנקה את המטוסים, את החנויות וכו'. כי הם לא משלמים הרבה, והם צריכים המון המון כוח אדם, והם לא יכולים לשלם לעצמם רכב, וגם לא חנייה באזור כזה, אז הם צריכים תחבורה ציבורית. ואני חושב שזה גם בארץ משפיע יותר ויותר. יש אזורי תעסוקה בשולי העיר, הכבישים גדולים לא משופטים על ידי תחבורה ציבורית, ובשביל עבודות שלא משלמים הרבה, מאוד קשה להגיע, ובעצם זה משפיע עליהם, שמשפיע על התפקוד של החברות האלה, זה משפיע על איכות חיים, ואנשים שמעבירים קצת יותר, הם בזבזים קצת יותר, כי כל אחד עם משכורת נמוכה, כל שקל שהוא מביח, יוצא מיד מהכיס, כי יש לו הרבה צרכים בסיסיים שהוא יכול למלא, זה לא כאילו שם זה בחיסכון, אין לי חיסכון כל כך, אז זה משפיע כל הכלכלה אני חושב, שבעצם לאפשר תפקוד יותר טוב, גם אלה שבלי רכב מאוד מאוד חשוב לתחבורה. קשה למדוד, אני מודה, קשה למדוד ואין מחקרים כל כך על זה, הרבה פעמים מדברים באופן כללי על הקשר בתחבורה והכלכלה, וחושבים שההשקעה גדולה בכבישים זה מביא את הכלכלה, אפשר להגיד הפוך, כל רכב שקונים בארץ, זה כסף שזורים החוצה. כל דלק שקונים בארץ, כסף שזורים החוצה.
או שהכנסות המיסים, המדינה,
זה נכון.
ענף הרכב הם אדירות.
זה נכון, אבל חלק גדול מהכסף בכל זאת זורם לגרמניה וליפן ולקוריאה, ולא נשאר פה. כל שקל שאני משקיע בתחבורה ציבורית, הולך לנהג, לניקיון, ולא זורם החוצה, נשאר אצלנו. אז אני חושב שלא צריכים להיות אנחנו מול השאר האולם, אני חושב כל אולם צריך להיות במצב טוב. אבל אם אני חושב על הכלכלה, אני חושב להשקיע בתחבורה ציבורית, גם באופניים, by the way, הרבה יותר טוב. באופניים בדוק, שכל שקל שאתה משקיע בהשקעה באופניים, מכפיל את עצמו ב8, וברכב יש חישובים פה ופה, אבל זה לאחד לאחד, סך הכל שקל שאתה משקיע, רק שקל חוזר, לא הרבה יותר מזה. אז יש פה השקעות יותר חכמות לעשות מלפנות כבישים, זה ברור, וזה גם יותר טוב לצדק, שיותר טוב לשינוי אקלים, שיותר טוב לאיכות חיים בעיר, כי עם כל הרכבים זה לא כיף לנו, אז אני חושב, התשובה מאוד ברורה, תחבורה ציבורית, הליכה, רוחב ואופניים.
עם אמירה כל כך משמעותית, עם קרשנדו כזה, זה הזמן לסיים. נשמח שתכתבו לנו ותספרו לנו על דוגמאות מוצלחות בעיר שלכם, שאתם פשוט חייבים שאחרים יכירו. ונסיים בציטוט של אירון רן, עורך מרגזין ערים אמריקאי, עיר אינה נמדדת ביכולת הטיפוח של המקומות המיוחדים שלה. את זה כולם עושים מצוין. עיר נמדדת על היכולת שלה לטפח את האזורים הכי רגילים שלה. נתראה בפרק הבא של פנס הרחוב.